אנחנו בדף סמך עמוד ב' הגענו נונטט עמוד ב', חולין דף נונטט עמוד ב', קרש, יש כאן שתי נקודות, וקרש אף על פי שאין לו קרן אחת מותר. אני לא יודע מה זה בדיוק החיה, זה יכול להיות. הגמרא אומרת זה מין צבי של, צבי היער, משהו גדול כנראה. היפופוטם לא גר ביער, אבל... כן. אני זוכר שבשנים הראשונות של קום המדינה אכלו בשר מאריתריאה, מאתיופיה. אז הביאו שם בשר שדומה לבקר. זאת אומרת, לא היה כאן, והיו אוכלים את זה אפילו בישיבות בחברון. טוב. אמרו שזה מין בקר מיוחד, שם מיוחד, אני כבר לא זוכר. ותראו, אז לא היה מה לאכול. היום, זה לא היה חלק, זה היה בשר כשר, שהיו משגיחים. לא, הכוונה, סומכים על השיטות העיקריות, הרי זה חומרות, כל מיני. טוב, אומרת הגמרא, אנחנו כיוון שהתחלנו למיין את הסימני טהרה של בהמות חיות, עופות ודגים, אז ואמרנו את כל האפיונים של חריגות מיוחדות של חיות, אז הגמרא אומרת, וקרש, אף על פי שאינו, אין לו אלא קרן אחד, מותר. אין לו את הסימנים הרגילים של קרניים, אבל יש לו סמל, יש לו סימן קרן אחת, למרות זה מותר. אמר רב יהודה, קרש תביא דבי אילאי. תביא זה צבי. צבי של היער, הוא נקרא, יער שנקרא אילאי. שם אנחנו נראה דינוזאורים, אפשר להגיד. חיות אימתניות גדולות וענקיות. טיגריס זה סוג אריה שדבי אילאי. של היער הגדול הזה. אמר רב כהנא, אתה רוצה לדעת את גודלו של האריה הזה, הטיגריס, 9 אמתה. 9 אמות זה 4.5 מטר רבי בין אונה לאונה, או בין אוזן לאוזן אונה, או בין הריאות שלו, מצד ימין לצד שמאל. 4.5 מטר. תארו לעצמכם, החדר הזה הוא 4.5 מטר. אולי 5. בין האוזניים או בין האונות שלו. כן. אמר רב יוסף, שיצר המהתה אבי משחי, 16 עמות, 8 מטר אורכו, האורך של החיה הזאת, אריה דבעילאי, הטיגריס הזה.
לא, זה
הטביה. סליחה, נכון. זה הטביה, זה אריה דבעילאי. כן. לא, זה... כן, של הצבי. עכשיו ידוע, רבי יהושע בן חנניה היה מקורב למלכות, היו לו הרבה שיחות עם ראשי המלכות רומא, היה לו הרבה עסקים, והוא היה איש חכם, והוא אכן היה נושא ונותן עם המלכים, הרבה פעמים הם אהבו לשאול אותו שאלות, לפעמים שאלות לעניין, לפעמים לא כך לעניין, אבל ראש של גוי לפעמים גם שואל שאלות משונות לפי התפיסה הפרימיטיבית, הפגנית שהם רגילים לה. בואו נראה צרור של שאלות מעניינות ששאל קיסר, כנראה קיסר רומי, את רבי יהושע בן חנניה שהיה מקורב למלכות. אמר לי קיסר לרבי יהושע בן חנניה, אלוהיכם כאריה מטיל. הוא כבר בקיא בתנ"ך, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא נמשל כמו אריה, כי הנביא עמוס אומר, אריה שאג מי לא יירא. אנחנו מתקרבים לחודש אלול, אז אומרים, אריה שאג מי לא יירא. אריה זה למעשה ראשי תיבות של הנקודות שמחזקות אותנו יותר ויותר במעשה התשובה. א' זה אלול, ריש ראש השונה, יוד זה יום הכיפורים, והי זו ישן הרב. אריה שאג, אתה עובר את כל הימים המיוחדים האלו, מי לא יראה? תיקו בחודש שופר, למה תוקים בשופר? אף על פי שמצוות עשה, רמז יש בו. אורו ישני משנתכם ונרדמים מקיץ ומתרדדמתכם וכולי, כמו שמביא הרמב״ם בהלכות תשובה. אז זה השופר, שפרו מעשיכם, לא לעמוד על מקום אחד, שפרו. באמת מי שבא למכון מאיר, אז הוא יכול לקנא בבחורים שעושים מהפכים קיצוניים מהרגלים שהיו שקועים בו בתומת ארץ העמים וכל הדברים, ומתמסרים לתורה בחשק. הלאה, אומרת הגמרא, אז אמר קיסר רבי יהושע בן חנניה אלוהיכם, כי אריה מטיל, הוא נמשל כמו אריה. כתוב בספר עמוס פרק ג', אריה שאג מי לא יירא. המשך הפסוק, השם אלוקיכם דיבר מי לא ינבא. אז יוצא, הנה לפי עמוס, הקדוש ברוך הוא נמשל כאריה. הגוי נוטה להגשמה. סיפרו לו סיפור, אז הוא כבר הדמיון שלו רואה את הקדוש ברוך הוא כאריה. ברוך אתה אדוני. מה שרצה הנביא לתאר, האריה הוא מלך ובעל כוח גדול, הכוונה רק כמובן באופן סמלי. אז הוא אמר, מה ירבותי? איזה גדולה, איזה חידוש יש להמשיל את הקדוש ברוך הוא לאריה? הרי פרש הקטיל אריה, כל חייל בסיירת אגוז, בסיירת מטכ"ל, יכול להרוג את האריה הזה. מה זה? זה ביג דיל. זה הגדלות של השם יתברך. אמר לי, לא הבנת, זה לא אריה רגיל, לאו כהי אריה, לא כמו אריה הזה, אלא כאריה דבי אילאי מטיל, על אריה של יער אילאי, שמה שזה ענק וגדול עם צבי מידותיו כאילו אריה. כמובן, אתה יכול לשאול רבי יהושע בן חנניה, נו אז מה עשית? אז שלושה פרשים ינצחו אותו. לא, אבל הוא ניסה להסביר, החוכמה לענות לבן אדם לפי רמת תפיסתו. הוא שקוע בהגשמה, בעבוד אזור, כל זה, אז בשבילו מושגי אלוקות נמוכים מאוד, אז הוא ענה לו לפי הבנתו. כי הוא לא יכול לקבל דברים מופשטים. יגדל אלוקים חי, הוא לא יכול להגיד. אין לו דמות הגוף, אין לו גוף, זה רחוק מהתפיסה הרוחנית שלו. אמר לי, טוב, שאלה שנייה, לא פחות ולא יותר, בעינה דמיחזית לי נעלי, תן לי לראות אותו, סדר לי פגישה. כן, איי, כי לא איראני אדם וחי. זה שוב פעם, התפיסה של הגוי זה הכל מוגשם. תראה לי את השם יתברך.
לא, הוא רוצה את האריה דמי אליי.
כן, הוא רוצה, עוד מעט נראה, נכון. קודם כל הוא אומר, טוב, אז עכשיו תראה לי את האריה הזה, אני רוצה, בגן חיות יש אריה רגיל, תראה לי אריה דמי אליי. אז אמר לו, אמר לי, דאינן דמתחזית ניהלי, שתראני את אותו אריה אליי. אמר לי, למה צית חזית לי? אתה לא יכול, לא תעמוד יותר נכון, בעוצמה שלו אתה תתמוטט. אמר לו, אף על פי כן, אני מסירות נפש, אני רוצה לראות את האריה הזה. אמר לי, איברה, באמת, אבל אני רוצה, כמו תינוק, כן? אתה אומר לילד, אין, אבל אני רוצה, הוא רוצה, אני לא יודע, דבר שאי אפשר להשיג עכשיו. לא יעזור לך, אתה מסביר לו בשכל והוא שקוע. הוא אומר, איברה, חזינה לי, באמת אני רוצה לראותו, ואתה סוף כל סוף נתון למרותי, אז אתה חייב לעשות את זה. בא רחמי, רבי יהושע בן חנניה הבין שלצאת ממנו הוא לא יכול, הוא ביקש רחמים מהשמיים, התעקר מדוכתי. האריה באילאי התעורר לחיים ויצא ממקומו כדי להגיע למלא רצון רבי יהושע בן חנניה שיתפלל לשמיים שירו לאותו קיסר. ברגע שהתעורר זה כמו איך קוראים לה, שערות האלו באמריקה, הרוקן, מה, איך זה נקרא? טייקונים. טייקונים. מה קוראים להם? לא, אבל איך קוראים לה שערות? צונאמי, אבל... כן, נכון, אבל זה גם כן. זה בעלי עוצמה גדולה מאוד, זה מין זעזוע שיכול לעבור אלפי קילומטרים. כאן הוא מדבר על 400 פרסה. 400 פרסה זה 4 קילומטר, 1,600 קילומטר. נו, זה כמו הטייקונים, האירוקן, אני יודע כמה. טייפון. טייפון, עם הפי. כן, והאוריקן. כל הגלים, איך קוראים להם? קוראים להם גלי, לא גלי. שערות, איך קוראים לסוג הזה? הטייפונים וההוריקן. איך, מה השם? יש לזה שם. טוב, אז הוא אמר לו, אתה רצית, עכשיו תאכל אותה. התעורר אריה דבעילאי, שהגה אחת שלו גורמת ל הדף אוויר כזה, גלי הקול שלו נותנים הדף כמו פצצת אטום. זה ממרחק של 1,600-1,400 פרסה, 1,600, כל פרסה זה 4 מיל, כל מיל זה 2,000 אמה, בערך קילומטר. 1,600 קילומטר ממרחק כזה, כי אבי מרחי קרבה מהפרסי ניהם, נהם אותו אריה רק חד קלה, לא עשה כאן כמה שעגות. אריה שעג מי לא יראה. אפילו כל מעברת, כל הנשים המעוברות ברום, ברומא, הפילו. ושורה, דרומי, שורה בארמית, זה חומה. חומה, שור. שור הוא הביטו ראו. שור זה החומה. ושורה דרומי נפל מחוזק הכל. עד מרחק, כשהתרחק האריה דבעילאי ממקום רבצו, תסתכלו בפנים, שהוא התרחק, היינו התקרב לרומא, כבר היה קרוב במקום 400 פרסה, רק 300 פרסה, 1,200 קילומטר. ניהם קל להכינה, נהם אותו אריה דבעילאי עוד כל, נטו ככי ושיני דגברי. נטרו, יש אומרים, החניכיים והשיניים. אבל יש מפרשים, התוספות למשל בעבודה זרה, כ"ח אומר שלא לא רגילים חניכיים לנשור, שיניים רגילים לנשור. אז הם אומרים שיניים גדולות ושיניים קטנות. זה הכוונה, יש מערכות שונות, תוכנות וחותכות וקטנות וגדולות. הכוונה, הוא נשאר בלי שיניים. רופאי השיניים קיבלו פרוספריטי, עבודה רבה. מרוב פחד, איך אומרים? השיניים נקשו זה לזה, ושברו, נשרו. עד מרחק קטת מהפס, הניהם קל אחרינה נטו קווה ושינה דגברי. ואף הוא, קיסרום, נפל מקורסאיה לארה. בכיסא המלכות, רעידת אדמה, ממש נפל. אמר לי, אז הוא קורא, רבי יהושע, רבי יהושע, בואי נה, במטותא מניחו, בבקשה ממך. בא הרח מעלי דלעדר לדוחתי, לא רוצה לראות, תחזיר אותו חזרה למקום, למקומו, לרבצו. בא הרח מעלי ועדר לעדר, אז באמת הוא החזיר אותה למקום.
אבל למה כל הזמן הם יודעים רחמים על כל הישמעלים, על האדונים, על כל השאר? אנחנו עושים רחמים, ואנחנו עושים רחמים על כל שאר העולם.
כי אנחנו, נכון, אבל שמה, זה נכון, אבל שם הוא נתון למרותו.
מה זה נתון? הנה, עכשיו יש לנו הזדמנות.
זו הזדמנות, יש את האריה.
אה, הוציא את האריה מהמקום?
קדימה, אתה ביקשת, תאכל אותה.
תאכל אותה, נו, אז נו.
כנראה עוד לא הגיע הזמן, זמן הגאולה. הגיע הזמן הגאולה.
הגיע הזמן הגאולה, אנחנו כל יום שרים מזה, מה זה?
נכון. נכון, תחזנה עינינו, הלאה. אומרת הגמרא. אז לכאורה הקיסר היה צריך להרים ידיים. הרי קודם הוא שאל, העניין של אריה, והוא הראה לו את האריה, והוא לא יכול לעמוד בו, אז הוא ממשיך לבקש עכשיו, באינה דרך זה לאלוהייכו. הוא נשאר בהבנה הפגנית, האלילית שלו, הגשמתית, הוא לא מסוגל להבין, אין לו דמות הגוף, אין לו גוף מושגי אלוקות. אז הוא אומר, אני רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו, כי לא יראה אני אדם בחי, הוא אומר, אדוני, אני רוצה לראות אותו. הוא אומר, יש אומרים, לא תשאר בחיים, לא יראה אני אדם. זהו, איך אומרים, כמו תינוק, רוצה משהו, לא יעזור כל שכנוע שכלי. אמר לה, קיסר, איברה, באמת, בכל אופן, אני רוצה. חזינה לי, אני רוצה לראות אותו. אנחנו אומרים לסמך עמוד א', אזל ואוקמי, אז מה הוא עשה תרגיל? הוא העיר אותו בוקר אחד בחודש תמוז. המלאכים ישנים עד 3 שעות. אז הוא העיר אותו כשהשמש כבר יוקדת, ואמר לו, ביקשת ממני לראות, בוא אני אראה לך. זה ייקח קצת זמן, אבל בוא אני אראה לך. הוציא אותו לשמש, אמר לי, הסתכל בי. תסתכל בשמש. הוא התחיל לרים את הראש, להסתנבר, אבל אני לא יכול. מה, איפה אתה רוצה שאני אראה את הקודש ברוך הוא? אני לא מסוגל. אמר לו, זהו, אז תשים לב. אמר לי, קיסר לא מצינה, אני לא יכול. אמר לי, יום השמש שנותנת היום דחד ממשם שהיא דקאי מקומי קדשו בריחו, את המשרת של המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אתה לא מסוגל להסתכל. כבר אתה אומר, אני מסתנבר, אני מתעבר, חז ושלום לא עלינו. אז מה, אתה רוצה לראות את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? זה בטח אתה לא יכול. קל וחומר, אמר לי, יום עד אחד משם השעי, משם השעי, כמה דקות שובריחו, משם השם שלפני השם, אמרת למה צינה להסתכלה בשכינה לו, כל שכן שהוא לא יכול לראותה. אמר לי קיסר לרבי ישוע בן חנניה, באינן דאיצבית לינם הללוייך. שוב, בתפיסה האלילית, אני רוצה להכין סעודה, הקדוש ברוך הוא כזה גדול וגיבור וכל הדברים, כי אריה דבעילוי, אי אפשר לסכל, אני רוצה לתת לו סעודה, כמו תרח עם אברהם אבינו, הסיפור שם, שבאה אישה לקנות פסל, רוצה לתת שם אוכל לפסל. אז הוא מבקש, מה הוא מבקש? הוא מבקש לתת אוכל לאלוקים. רבי שוע בן חנניה רואה מי יש לו עסק. הוא לא יכול לדבר איתו ענייני אלוקות, פילוסופיה עמוקה, אמונה. אמר לי, לא מצית. מה אתה מדבר? אין לו דמות הגוף, אין לו גוף. הוא לא זקוק לחומריות. אמר לי, עמי, אז הוא ראה שהוא לא מבין, אמר, נפיש החל בתי, את הקדוש ברוך הוא אתה יכול, אבל הקדוש ברוך הוא לא בא לבד, הוא בא עם שמשים, עם, שמשים, עם מיליארדי מלאכים, אתה את כל האוצר המלכות תוציא ולא יהיה לך כסף בשביל להכיל את כולם. אמרנו, אל תגזים, באמת, בכל אופן, אני רוצה, אמר לי, לא מצית חזית, כן, אז מה הוא אמר לו? אתה לא תוכל להכיל אותו, עמי. אמר לי, נפיש חילבתי, החילות שלו מרובים, אלו שמלווים אותו, מיליארדי מיליארדי, רבבות מיליארדי מלאכים. אמר לי, איברה, בכל אופן, אני אעשה מאמץ, אני אקח משרתים. אמר לו, אוקיי, אומר רבי יושע, פוק צווית, תכין סעודה. לכמה אנשים הוא אומר, לגידה דרביטה, אתה רוצה, אני לא יכול להגיד לך את המספר, היה שם הנהר שנקרא גידה, ששם היה משטח, מין מרחב ענק, שאפשר להכניס שם מיליוני מיליארדי אנשים. הוא אומר, תמלא את זה בשולחנות, ועם כל האוכל תכין, שתהיה מוכן, תודיע לי, בפקס, אני אבקש. פוק צווית, צווה, ארוך את הסעודה לגידה דרביטה. על שפת הנער שנקרא רביטה, דרביחה אלמה, שמה יש הרבה מקום, שם ככה כאילו הוא לועג בלג נסתר, שם תוכל להכין את הסעודה. מה הוא רצה? הוא רצה במקום פתוח, כמו שנראה אחר כך, תרח שיטה יחי קייטה. אז כל הקיץ הוא אמר מתי הכי טוב, בסוף הקיץ זה אוויר טוב. כל הקיץ הוא עבד על הפרויקט הזה. אני זוכר שבא אותו פויפ שהגיע, עבדו כאן ימים וחודשים והכשירו שהוא הגיע מרום, אז לאבדי לכינו לו בסוף לאיש התמה הזה. על כל פנים כאן הוא יודע להכין, ברומא יודעים להכין מרוצי סוסים, שטחים של אלפי מאות אלפים. בקיצור הוא הכין את זה כל הקיץ שישה חודשים, כמו שהיום מכינים שטח לאולימפיאדה. בקיצור, אז אחרי שהוא גמר ברוך השם להכין את הכל, אז מה, את הזיקה, והוא כבר הכין פרס, מנה ראשונה, מנה שנייה, הכל מוכן. אז באה רוח, רוח חזקה, יש לפעמים בסתיו, קנסי לימה, גרף את כל הסעודה לתוך הים. אז הוא חשב, אולי אלוקים זה הים. אז הוא אמר לו, נו, אבל לא, רציתי לראות אותו. אז הוא אומר, לא, אתה רואה, לקחו ממך את האפשרות. הוא אומר, כנראה בגלל שכנתי בקיץ, יש חשש אולי שהאוכל מתקלקל. תרח שיטה ירחי דה סיטווה. אז הוא תרח עוד חצי שנה, ששת חודשי החורף. והוא אומר, יבוא האביב, אווירה מיוחדת. אתה, אבל מה קרה, הכין את הסעודה, ירד גשם בערב פסח. אתה מיטרה, טבעי בימה, הדביע את כל... וסחף את כל האוכל פנימה. אמר לי, אז קיסר אומר, מה היה? עבדתי כל הקיץ, כל החורף. מה זה? למה באו רוח וגשם וסילקו לי את כל העניין? מה היה? אמר לי, אני כנוסי וזלוחי דעת וקמי. המלך, לפני שהוא מגיע, יש צוות של מחלקת תברואה, שהם מעבררים את המקום, ששם זה ריח פסמים כמו בשיר השירים, וגם מנקים את זה, שוטפים. יש מכונת שטיפה, המלך צריך להגיע, אז הוא הביא שואב אבק והביא את ה... אמר לי, אני כנוסי מכבדי הבית המתתאים וזלוחי, אלו שוטפי הבית מלשון זוחלים, אלו המים שהם זוחלים ומנקים. אמר לי, יחי לא מצינה, אם ככה אני רואה באמת שאני לא יכול. ואז הוא עזב אותו לנפשו. אבל בת הקיסר, היא שמעה את השיחה בטח של בין אבי הזה, אז היא התחילה לנדנד לו בשאלות אחרות. אמר לי בת קיסר לרבי שועה בן חנניה, אלוהיכו נגרעו. הוא נגר. איך אומרים? הכל, אבל איך יש לה הוכחה? לימדו אותה, אתם מבינים איך לומד גוי. גוי לומד, המסקנות שלו הם לגמרי, לא מוסר, לא אמונה, לא... הוא אומר, נגר, למה כתוב את תהילים פרף קודלל? זה ברכי נפשי, הפרק המפורסם. המקרה במים עליותיו. הוא עושה תקרה לעלייה שלו, בונה לעצמו תקרה מפוארת. הרי, אז אם כן הוא עושה תקרה, אז הוא נגר. אמא לידי נאביד לי חד המסתוריתא. אני מבקשת שיעשה לי חד המסתוריתא, מין מסריגה, פלך, מכונת סריגה כזאת. את ילדה, כן? שהוא יבנה לי דבר כזה, הרי הוא יצרן משוכלל, יותר טוב מהסינים, אז שיעשה לי.
מכונת הריגה,
או פלך, או מסריגה, אני יודע. טוב, אין חוכמת אישה אלא בפלך. אז אמר לחי, אני אבקש על זה, בא ערך מעלה, וקרה כאן דבר מעניין. לרומא, היה ריפוי בעיסוק. אתם יודעים, היום אנשים שחולים כל מחלות נותנים להם התעסקות במשהו. אז זה היה להם שיטה מעניינת בנקודה הזאת. מי שחלה בנגעים, וזה לא רק כאבים, זה גם מאוס וכל זה, אז הם היו נותנים לו איזה מקצוע שהוא עוסק בזה הרבה שעות, להסיק את עצמו, סריגה. לעבוד עם מכשיר נול עם כל העסק הזה, ואיפה? במרכז השוק. ואז הרוויחו שני דברים, כל היום יעסוק, הוא ישכח מהצרות שלו, וחוץ מזה אנשים שיראו אותו עוברים במרכז, התפללו עליו, יראו כזה מסכן את מצבו, איך הוא נראה, אז התפללו עליו וככה הוא יבריא. כן, התפללו. אז מה קרה? היא ביקשה, לפעמים אדם מבקש מה שלא מגיע לו וזה מזיק לו. אדם רוצה עושר, אולי העושר לא מתאים לו. העושר יוביל אותו לפשיטת רגל, לא יודע מה הוא יתחיל. יש הרבה כאלו, זכו מפעל הפיס או פיצויים מוגזמים ומופרזים, והם שכחו מעצמם, הלכו והשקיעו כל מיני דברים, הרסו את הבית, שלום בית. יש מקרים מזעזעים שלפעמים העושר שמור לבעליו לרעתו. אז הנה דוגמה, היא רצתה לקבל משהו, אבל אולי זה לא טוב לך, אז היא ביקשה מסריגה, נו ברומא, למי נותנים מסריגה? ונו, לאחד שחולה בנגעים, אז הקדוש ברוך הוא נתן לה מה שהיא ביקשה. בא רחמה לוינגיה, או תבועה בשוקה דרומי, ויהב אלי מסתוריתה, זה הפלך, דאבו נהיגי, דכל דמינגה, מי שנופל בנגעים, צרעת, יהב אלי מסתוריתה, ויתיב בשוקה וסתר דוללי, ועושה, איך אומרים, הורג, הורג. כאיכד אלך זו אינשי, שאנשים יראו את מלאכתו ויראו איך שהוא נגוע בכל הפצעים האלה, וליבאי רחמי עלי, בקשו עליו רחמים, שהוא באמת, ירפא. יום אחד, אבא כחליף, התמי רבי יהושע בן חנניה עובר שם בשוק, אבי יתווה וסתרה דוללי. כן, היא הייתה יושבת ביום שלה והיא אוסרת, עושה את העבודה שלה. בשוק הדרומי, אמר לה, שפירת מסתוריתה, את ביקשת פלך, טוב לך הפלך. אז היא אמרה, דאיב לך אלוקיי, אמרה לי, אימא לי לאלוהיך, לשקול מידי אבא, אני מבטרת, טוב שבאת, תגיד לה, קודש ברוך הוא, תשלח בפקס שאני מבקשת שיקח את זה. אמר לי, אלעד עידן מי אבייב משקלו שקיל. לקחת הוא לא לוקח, הוא נותן. זהו, בזה נגמר. אמר רב יהודה, חוזרים להגדרות בעלי חיים. שור, האופיון שלו קרסטן, דרכו להיות בטן גדולה בעל קרס רחבה, הוא פרסטן, גם הפרסות שלו רחבות, ורב רישה, ראשו גדול, תסתכלו על שור בתמונות בסוף הגמרא, ורב זנובתי, הזנב שלו גדול, באמת לשור יש זנב גדול, וחילופה בחמרה, ההפך, אצל חמור, יש לו קרס צרה, פרסותיו צרים, זנבו קרה. שואלת הגמרא, למה היא נפקמינה? מה אנחנו לומדים כאן זיאולוגיה? יש נפקמינה לאיסור טריפות, לאיסור חילה, ואין נפקמה. מה העניין הזה? עונה הגמרא למקח וממכר. אם אדם מוכר לחברו חמור, ובסוף מתברר שהחמור יש לו בטן רחבה, אז הוא יכול להגיד, לא לזה התכוונתי. המקח טעות. אם הוא מוכר לו שור והבטן שלו צרה, יכול להתחרט. ואמר רב יהודה, שור שיקריב אדם הראשון, למה הוא יקריב? יש מאמר חז"ל במדרש שאומר שמה קרה לאדם הראשון. כתוב ככה, המדרש מביא, זה גמרא בעבודה זרה דף ח', יום שנברא בו אדם הראשון, כיוון ששקע עליו חמה, אמר, אוי לי שבשביל ששרחתי עולם חשוך בדי. הוא הבין שהעולם הולך להיחרב, כי אני חטאתי באמצע היום עם עץ הדת, אז כנראה הוא רואה שהשם שהולך לשקוע, אז כל המרכז החיים נעלם, חוזר העולם לתוהו ובוהו, הוא התחיל לבכות, בייחוד שהוא גרם את כל זה. וזוהי מיטה שנכנסה עליה מן השמיים, היה יושב בתענית ובוכה כל הלילה, ואבא וחווה בוכה כנגדו, כיוון שעלה עמוד השחר, אמר מנהגו של עולם הוא עמד והקריב. אז הוא הבין שזה תהליך, יום ולילה אם בבוקר זורחת עוד פעם השמש, חשוב שהמציאות תנוח, וממילא הוא יקריב קורבן תודה. בסדר? אם כן, אז זה מה שהוא אומר כאן. אמר רב יהודה, זה יוצא מה? נו, כתוב האבות קיימו את התורה, גוי לא מחויב, הוא בנוח. כן, יכול להיות. הרי גם במקדש מקריבים קורבנות. אז למה, מה אם ליל שבת היה כבר? טוב, בקיצור, זה מה שהיה. אם נקרא את זה, אומרת הגמרא, ואמר רבי יהודה, שור שהקריב אדם הראשון, קרן אחת הייתה לו במצרים. לא כמו שברים שיש להם שני קרניים. השור נולד בלי קרניים, אחר כך זה צומח לו. כשכתוב בתהילים, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, ותיטב לשם, התהילים שאני אומר, התפילות שאני אומר, יהיה יותר טוב משור פר מקרין מפריס. אותו שור שהקריב אדם הראשון. מקרין, שור פר מקרין מפריס. שואלת הגמרא, איזה חכמה פסוק הזה? כתוב מקרין, לשון רבים, שני קרניים. אתה אומר רק קרן אחת, זה לא היה קרן אחת, זה שני קרניים. איפה אתה לומד מהפסוק הזה קרן אחת? אמר רב נחמן, מקרן כתיב, חסר, כתוב לא מם קופריש יוד נון, חסר היוד, מם קופריש נון, כאילו כתוב מקרן, קרן אחת. ואמר רב יהודה, שור שקריב אדם הראשון, הוא נברא שלם. לעומת שאר השברים, שבאמת שהם נולדים, נולדים עם הפרסה, אבל הקרניים גדלות רק לאחר מכן. אבל בבריאה, בראשית הבריאה, כמו שנראה אחר כך, כל הדברים נבראו בשלמותם, בקומותם, בצביונם, הם נבראו כשור. הרי מה ההבדל בין שור לבין פר? שור זה אפילו בין יומו, פר זה בין שלוש שנים. אז אם כתוב על השור שקריב אדם ראשון פר, הוא נולד כבר גמור. אחר כך במשך הדורות נולד שור, בהתחלה הוא עגל, הוא אמנם נקרא שור, אבל עדיין לא פר ואין לו עוד קרניים. אז אומר, השור שקריב אדם הראשון, אז מה קרה? הוא יצא מתוך האדמה הבריאה הזאת, וקרנותיו קודמות לפרסותיו. הרי כל שור כשהוא נולד אין לו פרסות, אין לו קרניים, יש לו רק פרסות. אז תמיד הפרסות קודמות אצל השור לקרניים. אבל השור הראשון, כיוון שכבר היה לו קרניים ברגע שהוא נוצר, אז איך הוא יצא מתוך האדמה? אז קודם יוצא הראש, אחר כך הרגליים. נמצא שקרנותיו קודמות לפרסותיו, שנאמר ותיטיב לשם משור פר מקרין מפריס. משמע מקרין ברישה, קודם הקרניים ועדר מפריס, רק אחר כך יצאו אותם פרסות. מסייל אל רבי שואל בן לוי, אומרת הגמרא, מה שאמר כאן רב יהודה בעצם זה מתאים למה שאמר רבי שואל בן לוי. דאמר רבי שואל בן לוי, כל מעשה בראשית בקומתן נבראו. זאת אומרת, כשהם נוצרו, הם נוצרו שלמים. לא כמו שהיום נולד ולד, הוא בר, ולד, אחר כך גדל, עד שהוא נהיה שור הבא, עד שהוא נהיה פר, צריך להיות בן שלוש. אז כיוון שהוא נוצר בשלמותו, לכן באמת הקרניים קודמות לפרסות. כן? כי בשור של אדם הראשון כבר נקרא פר. שור נקרא אפילו בן דקה. אבל פער זה רק מבין שלוש. לא רק השור, אלא כל מעשה בראשית לדעתם נבראו. יש אומרים שהקדוש ברוך הוא הודיע להם וביקש את ההסכמה שלהם. אז כולם שואלים, הרי הם עוד לא היו במציאות. יש אומרים, הרי אין לך כל צמח וצמח שאין לו מלאך מכה אותו בשמיים, שאומר לו גדל. זאת אומרת, יש כוחות רוחניים שמפעילים את כל מאחורי כל צמח, מאחורי כל פרח. אז הקדוש ברוך הוא כביכול רצה שתהיה הסכמה לצורת הבריאה. הם בחרו לעצמם את הצורה שלהם, את הגובה שלהם, איך נעים להם לראות. כן, הפרח כמו פרח, הקוץ כמו קוץ, הקוף כמו קוף וכו'. באמת יש אומרים, מה שייך כל כך לצביונם, לא נוצרו, אז אומרים זה הולך לכוחות העליונים. לדעתם נבראו, לצביונם נבראו, הם בחרו לעצמם את צורתם שנאמר, והייחו לשמיים וארץ לכל צבאם, אל תקרי צבאם, אלא לצביונם. הם בחרו את הצביון בו הם נראים. דרש רב חנינא בר פפא, מה שכתוב בתהילים, בורכי נפשי את השם, פרק ק"ד, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו, לקראת הסוף. פסוק זה שר העולם, יש שר העולם נקרא מטטרון, שממונה על העולם, על כדור הארץ אמרו. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, שהוא ציווה על בריאת דשאים ואילנות, אז כשאמר על האילנות להיברא, אמר לו למינהו באילנות, אבל בדשאים הוא לא אמר למינם, לא מינה, למינו. איך כתוב באילנות? עץ פרי עושה פרי למינו. אבל בדשאים כתוב תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע. לא כתוב למינו. אז לכאורה, מי צריך לגדול בנפרד? רק העצים, לא הדשאים. נשאו הדשאים קל וחומר בעצמם. אם רצונו של הקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהבריאה תהיה בערבוביה, למה אמר למינהו באילנות? למה הוא כתב לגבי עץ עושה פרי למינו? סימן שהוא רוצה שהעצים יגדלו בנפרד, הם עשו קל וחומר על עצמם. אז אנחנו לא צריכים שיגידו לנו, אנחנו ראינו את התקדים באילנות, אנחנו נעשה אותו דבר. ועוד, עוד קל וחומר, ומה האילנות שאין דרכם לצאת בערבוביה? שאפילו בלי ציווי הם צריכים מרחבים, עץ כדי שיצמח, הוא לא יכול להיות צפוף, הוא לא יגדל טוב, זה כמו עוברים, יותר מדי עוברים, אחד לא מאפשר את ההתפתחות של השני, צריך לדלל. אז מה אילנות שאין דרכם לצאת בערבוביה? בכל אופן הקדוש ברוך הוא אמר למינהו שיצא כל אילן בפני עצמו רחוק מחברו. אנו הזרעים שבאופן טבעי תמיד הם צומחים באופן טבעי מצפופים ומרובבים, ואם לא נזהר אז יהיה ערבוביה נוראה, על אחת כמה וכמה שאנחנו צריכים לצאת בנפרד. מיד כל אחד ואחד יצא למינו באמת, בפועל, למרות שהקדוש ברוך הוא אמר להם תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע, לא אמר למינו, אבל הם, בפסוק כתוב שהם הוציאו דשא עשב מזריע למינהו. מאיפה הם למדו את זה? קל וחומר. פתח שר העולם ואמר, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. למה? שרואים שאפילו הדשאים והעשבים נעשו קל וחומר ושמרו על רצון השם וכבוד השם. באי רבינה, הוא אומר, יש לי כאן שאלה הלכתית, כן? הרכיב שני תשעים, רשי אומר, נראה כאן קצת רשי, אומר רשי, נקרא כאן שור בשורה השביעית בצרות, דרכו להיות קרסטן ופרסטן בעל קרס חמה פרסור ועוד גנובתי זנבו שושיקי ואדם שושן אמרינם בלפני עדי מסכת עבודה חטא עבודה זרה מקרין מפריז שושן אדם ראשון קרניו קודמות פרסותיו שכל שוערים פרסותיהם נולדות עמם קרנותיהם גדלים אחר זמן אבל של מעשה בראשית מקומתם נבראו ובקרניהם כשיצא מן הארץ ראשו תחילה יצר ראש תחילה נמצאו שקדמו לשור הראשון קרנותיו פרסותיו וקומתם נבראו וכך קדמו קרנותיו שהרי אמו נוצרו ויצאו תחילה והיינו שור פר ביום שהיה שור היה גדול כפר שור בן יומו כפר שור בן יומו קרוי שור כדכתיב שור כי יוולד פר קיימלן בן שלוש שנים מקרין תרתי משמע שכן סתם שוערים לדעתם שודיעם שבריהם הם נראות ולצביונם בדמות שבחרו להם שר העולם הלך הממונה באילנות נאמר למיני הוא עושה פרי למינו בזרעים לא נאמר בצוואתם למינו אבל ביציאתם בפועל נאמר מזריע זרע שאין רק המצאת ברבוביה שהעירי גדולים הם וענפיהם מרובים ואין רואים לגדל רצופים ותחופים כי הם מפוזרים אמר הקדוש ברוך הוא למינהו שיצא שיצא כל אילן בעצמו ברחוק מחברו שיהיה לו הכר, אנו שרבים אנו, דרכנו לצאת תחופים ומעורבבים, ואם אין נזרים לצאת כל עשב לבד, הרי אנו, אין אנו ניכרים זו מזה. על אחת כמה וכמה, אשמח השם בעשיו, שכולם זהירים במצוותיו. כן. מעניין, התוספות השלישי אומר, פסוק זה שר העולם אמרו, לפי מה שמפרשים לחנוך, זה מטטרון, שכמו שיסד הפיית, תקיף מטטרון שלפח לאש מבשר ואומר, והוא שר העולם, כמו שזה הפיית, שר המשרת נער נקרא, הוא מטטרון, דברים פנימיים. אני אומר, כן, נער ראיתי גם זקן, לא ראיתי, פסוק זה שר העולם אמרו, שם מכאן דה משמע דה שר העולם היה בשם בבראשית, ושם האגדות הם שחלוקות זו הזו, מי שטוב במטטרון הוא שר העולם, לית לדה חנוך זה מטטרון, כי חנוך היה אחר כך. הנה, ממה שקרה הפיית למטטרון נער, לא בשביל הפסוק שנער ראיתי, אלא שכתוב ספר יוסיפון, דה למטטרון יש שבע שמות, חשיב נער, ועשינו דה נער שמלך הוא, כי לכתיב רוץ אל הנער עלה אז. עכשיו, מה השאלה? שואלת הגמרא, שאלה בקיליים, הרכיב שני דשאים זה על גב זה. אנחנו עוברים לדף סמך עמוד ב', לרב חנינה בבר פאפה שאמר מדעתם יצאו הדשאים, השם לא ציווה, השם ציווה שהאילנות יצאו כל אחד למינהו, אז לכן שמה יש קיליים, אבל בדשאים שהם בעצמם לא נצטבו אולי אין איסור קיליים. מהו לשיטת רב חנינא בר פאפא שהוא אומר שהם מעצמם בחרו אבל לא נצטוו? מה הצדדי הספק? אומרת הגמרא, כיוון דלא כתב בהו למיניהו, הוא לא מחייב, אז הוא לא חייב על הרכבה. עוד דילמה, כיוון שהסכים הקדוש ברוך הוא, ידחו הידיו, סליחה, או נאמר, הרי בסוף הקדוש ברוך הוא קיבל את הצעתם, כמו שמשה רבינו במעמד הר סיני הוסיף יום אחד מדעתו, והקדוש ברוך הוא הסכים, אז זה כאילו השם ציווה, אז כן יש כליים. זה מה שהוא אומר, עודים מה, כיוון שהסכים מהידי הוא, שהסכים על שיטתם, כמעט הכתיבו למיני אודמיה, תיקו, רבי שמעון בן פזי רמי, כאן סוגיה באגדתא מעניינת. יש סתירה בפסוקים. בתחילת ספר בראשית כתוב ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, משמע שהשמש והירח היו גדולים, ואחר כך בהמשך כתוב את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטון לממשלת הלילה, אז משמע שיש אחד גדול ואחד קטן. תשובה, אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איך יכול להיות שבראת שתי מאורות, שני מאורות שמאירים באותה רמה? הרי תמיד צריך להיות מלך וממונים תחתיו. אמר ריבונו של עולם, וכי אפשר לשני מלכים שישמשו בכתר אחד? מלך צריך להיות יחידי, גדרה דה בשותפה לחמימה ולקרירה. אם יש שני מלכים תמיד יש, אין מי שמחליט, צריך בסופו של דבר יהיה פה שמחליט. אמר לה, צודקת, קריינה דיגרתה, איהו לב פרוונקה, את מבקשת אחד קטן, תתנדבי. בבקשה. אמר לה, לכי ומעטי את עצמך. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, מפני שאמרתי לפניך דבר הגון, עמית את עצמי, הרי אני באמת אמרתי דבר הגון, לא אמרתי איזה דבר, כן? לא אמרתי דבר לא נכון. או כן? אז באמת אומרים המפרשים האחרונים שבתחילה יאור הלבנה מאיר קור החמה נתמעה תורה, ואמרים שאלמלא כתרגה הלבנה הייתה עומד במילואה כל החודש כמו החמה, לפי שכתרוגה נתמעת מחצות החודש ואילך. אז אם כן שכל מה, כנראה שהאור לא היה מספיק חזק, היה ביום אור חזק, בלילה פחות אולי. אולי הזווית של התורה. כל ראש חודש הוא בשעת מולד הלבנה. לכאורה היה פתרון אחר. היה אפשר לבוא ולהגיד, אומר המרמשיף, הקדוש ברוך הוא היה אומר, אין בעיות, את צודקת, יש מלך ליום, יש מלך ללילה, השמש תאיר ביום ותאיר בלילה, כל אחד בתפקיד. כן? אז אי אפשר להגיד את זה, כי אז זה היה הפרש בין יום ולילה. כל אחד ישמש מאור גדול, מה שאתה באמת שאלת, אומר מרמשיף. אבל משנית מעטה יכולה לשמש בלילה. כן? בעצם היה אפשר, היה אפשר למצוא פתרון. למה להמית את כוחה, נגדיל את השמש והיא תישאר באותה, נעשה הבדל על ידי שנגיד, לא צריך להמיד. זהו, המערך של הקונסטלציה של מבנה כל הכוכבים, הם יוצרים מצב של אפשרות חיים. אם השמש הייתה קצת יותר קרובה, היא הייתה, או יותר גדולה, הייתה שורפת, אז אפשר היה להזיז את השמש קצת יותר גבוה, ועד אותו יחס. או טוב, נראה הלאה. אומרת הגמרא, אז אם כן יש כאן סתירה, אז בעקבות הוויכוח הזה, לכן זה בהתחלה באמת היו שניים גדולים, אחר כך התמעטה. אמרה לי, מה רבותי? סליחה, אמרתי לך דבר הגון, עמית את עצמי, אמר לה, לכי ומשול ביום ולילה, את תאירי גם ביום וגם בלילה. אמרה לי, מה רבותי? מה מועיל? התוספת הזה שאתה נותן לי ביום, זה כמו שאחד אומרים לו להדליק נר באמצע בצהריים. זה מה מועיל נר באמצע היום? מה רבותי דשרגה? שרגה, שרגה זה נר, בתיהרה. בצהריים, באמצע השמש, בעיצומה, היא מה מועיל אור הנר? מה היה הנר? אמר לה, זיל, את יודעת מה? יהיה לך תועלת, למנו בך ישראל ימים ושנים, שהרי החגים נקבעים על פי מולד הלבנה. אז הנה יש לך מה, איך אומרים, עושים קידוש לבנה, והחודש נקבע על פי המולד של הלבנה, והחגים והמועדים, למרות שלא שייך כאן ימים, זה מאירים כאן המפרשים. כן? מה העניין? הרשש אומר, מה קשור הימים לזה? טוב, אמרה לי, יומא נמי אי אפשר דלא מני בית קופתא. יש ארבע תקופות בשנה. תקופת ניסן, תקופת תמוז, תקופת תשרי, תבט, התקופות המפורסמות, זה נקבע על פי החמה, דכתיבי, והיו המאורות לאותות למועדים לימים ולשנים. אמר לה, זיל, ליקרו צדיק, צדיק בשמך. את יודעת מה? אני נותן לך, הקטנתי אותך, גם הצדיקים נקראים קטן. איפה אנחנו רואים? כתוב יעקב הקטן, כתוב הנביא עמוס פרק זין אומר, מי יקום יעקב כי קטן הוא. ויש גם שמואל הקטן, יש אומרים הכוונה לשמואל שתיקן ברכת המינים. ויש אומרים שמתאים יותר לקרוא על שמואל, איפה כתוב על שמואל שהוא קטן? כתוב, מעיל קטן, אומר היבץ, תעשה לו אמו. למה הם משנים? כי אם זה שמואל המורה, למה הוא יקדים אותו לדוד המלך? דוד הקטן דכתיב ודוד הוא הקטן. מבחינה היסטורית היה צריך להיות יעקב הקטן, דוד הקטן, שמואל הקטן שחי בימי כנסת הגדולה. באמת יש שגורסים ככה, דוד הקטן, שמואל הקטן. בכל אופן, יש אומרים שהכוונה לשמואל הקטן שתיקן ברכת על המינים, יש אומרים שמואל הקטן זה שמואל הנביא, ואז המיקום שלו בסדר הדורות הוא בסדר, שכתוב ואצל שמואל במעיל קטן תעשה לו אמו בתחילת ספר שמואל. חזי דלקי מיד ודעתה, ראה הקדוש ברוך הוא שדעתה לא מתיישבת, אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו כפרה עליי שמיעטתי את הירח. כמובן שכל זה זה רק משל. מי שזוכר, המסורת השס שלמדנו שבועות בתחילת המסכת, אומר שיש לנו, זה סוד מסודות הקבלה ואין להבינו כמשמעו חז וחלילה, והתוספות הביאו שם את פירוש הערוך לעניין הזה, אבל כמובן, מה שהיה חטא אצל הקדוש ברוך הוא, מה צריך כפרה? יש כאן עניין פנימיים, עניין פנימי. אמר הקדוש ברוך הוא, אביהו כפרה עליי שמיעטתי את הירח, והיינו דאמר רב שמעון בן לקיש, מה נשתנה שעיר של ראש חודש משאר החגים? הרי בכל החגים מביאים שעיר, גם בראש חודש, גם בשלושת הרגלים, וכל החגים, שבשעיר ראש חודש נאמר בו להשם. איך כתוב? שעיר עזים אחד לחטאת להשם. שער בשעירי רגלים כתוב, שעיר חטאת אחד לחפר עליכם. לא מוזכר להשם, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, שעיר זה של ראש חודש יהיה כפרה על שמיעטתי את הירח. כי יכול הקורבן בא לחפר על הקדוש ברוך הוא בעצמו. מעניין. כבר הבאנו את מסורת הש"ס, מסכת שבועות. טוב, רב אסי רמי, כתיב ותוצא הארץ דשא בתלת בשבתא, ביום השלישי, כתוב, כן? מה כתוב? תסתכלו בפנים, חבר'ה, אנחנו ממשיכים. כן? בשורות הרחבות, שורה עשירית בערך, רב עמי רמי, רב עמי שאל, רמי תמיד שמביאים שני מקורות שסותרים זה את זה, או שני פסוקים, או שתי ברייתות, מטילים את המקורות אחד מול השני, רואים יש קושי. רמי, סוס ורוחבו, רמה בים, להטיל. רב אסי רמי, צוק של קושיה, ותוצא הארץ דשא בתלת בשבתא, מתי התשעים יצאו ביום שלישי של הבריאה? ומאידך כתוב, וכל שיח הסדת תרם יהיה בארץ, במעלה שבתא, זה כתוב בבריאת האדם ביום שישי, משמע שרק ביום שישי יצאו שיחי השדה, מלמד שיצאו דשאים ועמדו על פתח הקרקע. הם היו בסטנדביי, בפוטנציאל, עד שבא אדם הראשון, אין טעם לצאת אם אין מי שיהנה מזה, עד שבא אדם הראשון, ביום השישי הוא ביקש עליהם רחמים, ירדו גשמים וצמחו. למדך שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים, לכן הם לא יצאו עד שיהיה, וזה עניין של התפילה, בקשת גשמים, כל הדברים. רב נחם בר פאפה אבלי האי גינטה, הייתה לו גינה, שדי בי בזרני, זרה זרעים ולא צמח, אין הפריה, לא צומח. בא רחמי, את המיטרה וצמח. אמר, אז אמר רב נחמן, היינו דרב אסי, שבאמת, כל עוד שלא התפללתי, לא יצא, הקדוש ברוך הוא יתאבל לתפילתי. אמר רב חנן ברבה, מה שכתוב, השסועה, אנחנו חוזרים לעניין סימני טהרה וטומאה. מאיפה משה רבינו ידע את סימני הטהרה? הרי מה הוא אמר? שתחפש בכל העולם כולו לא תמצא חוץ מהחזיר שהוא חריג, שהוא באמת מפריס פרסה. אין עוד חיה כזאת. בדרך החיות או שיש להם שני הסימנים כמו בהמות חיות טהורות או שאין להם. יש חריגים לגבי מעלה גרה, גמל, שפן, ארנבת ו... יש לנו... אילו הם, והשסועה, ואילו לגבי מפריס פרסה יש חריג אחד חזיר. אומרת הגמרא, אמר רב חנן ברבה, אנחנו בדיוק פרשת השבוע, השבת נקרא את זה, אנחנו צועדים עם הפסוקים, כתוב פרק י' ד', השסועה, אך את זה לא תוכלו ממלא הגרה מפריסי הפרסה השסועה, את הגמל ואת הארנבת. מה זה השסועה? זה חיה מיוחדת, בריאה בפני עצמה שיש לה שני גבים, שני שדראות. יש גמל, יש ארנבת ויש שפן ויש את ה... את מי? יש לנו את השסועה. ודאג רב חנן ברבה, אחי משה רבינו קניגי חיה או בליסטרי? האם הוא היה צייד או רובה קשת? היה? מאיפה הוא בקי? מה זה שסועה? הרי מי שלא עוסק בצייד, הוא לא מכיר אותה. כן? כך אומרים התוספות. יש אומרים, המעריץ חיות אומר שהקטע הזה לא שייך לקטע קודם כבר. אבל התוספות מפרשים שזה המשך בעצם, כן? אומר תוספות כאן, תראו כאן תוספות, וכי משה קניגי או בליסטרי היה התוספות השני שהיה יודע להכיר השואה, ואם תאמר אמרינה פלט, לשואה באה מבהמה טהורה ולכה מן דפליג, אם כן יכול להיות שבהמה טהורה היה לו למשה וילדה לו שואה ולא צריך להיות צייד בשביל, יש לומר זה שם השואה אינה באה אלא מבהמה שאינה מצויה בינינו. טוב, על כל פנים, אז זה מה שהיה כאן. או אמר לי רב חידר תחליף ברבי נזיל כתוב כניגה בסירה בגתתך, תכניס את זה למאמרי האגדה, כן? תדרוש מזה. ופרשה, תפרש את המילים האלה כניגרי ובליסטרי, כתוב, תפרש אותם. אומרת הגמרא, כתוב בתחילה בספר ישוע, 15 צרני פלישתים, העזתי והאשדודי, האשקלוני, הגיטי והעקרוני והאביים. אז בהתחלה אמר שהיו 5 צרני פלישתים, ואחר כך הוא חושב 6 צרנים. העבזתי, האשדודי, האשקלוני, הגיטי, העקרוני והאביים, אז יש לנו 6, אתה אומר 5 צרני פלישתים. אמר רבי יוחנתן, הרומקי שלהם 5, רק 5 מהם היו חשובים, גנרלים. השני היה אלוף משנה, או סגן אלוף. הוא היה קצין, אבל לא ברמה גבוהה. הרומקי שלהם 5. מי זה הרומקי? זה המפקדים הבכירים, היו 5. ובאמת היו שם 6, אחד פחות קצין חשוב. אמר רבי חזר תחליף הרבינה, כתוב ארונקי, מה זה ארונקי של הפלישתים האלו? שארונקי הוא ארונקי באגדתך הוא פרשה, זאת אומרת צריך לתת משמעות שונה לארונקי כדי שבאמת יישארו רק 5. ופליגה מה שהסביר כאן רבי יונתן למה כתוב הפסוק 15 נאי פלישתין, זה חולק על רב, דאם הרב אביים, אלו האחרונים ברשימה, לא מפלישתים היו אלא מתימן באו. מי זה תימן? זה בן אליפז, שהבן הנכד של עשיו, והם התאבו לבוא לעבוד עבודה זרה של הפלישתים, ובאו עזבו עשו עלייה מתימן לפלישתים לעבוד את העבודה זרה, אבל בעצם הם לא שייכים לפלישתים, אז רק 5 שרני פלישתים, כי האביים הם תימנים, לא יהודי יוצאי תימן, אלו הפרימיטיבים שם שגרו בשבטי חצי האי סיני. אז לכן הוא אומר 5 שרני פלישתים, כי הם היו קצינים של תימן, לא שלהם. תנא נמי אחי, אביים מתימן באו, למה כשם אביים שעיבטו את מקומם, כן? הם גרמו לחורבן המקום שלהם. דבר אחר, אבים שהיוו לאלוהות הרבה, לא הספיק להם העבודה זרה שלהם בתימן, חיפשו שיפור. דבר אחר, אבים שכל הרי אותם או חזתו עבית כאילו בריון, בריוני אלים, אלימים מאוד. אמר רב יוסף ואית לי שיצרי דרי שיני, 16 שורות שיניים לכל אחד ואחד מהם, מי שרואה אותו זה משהו כמו מפלצת. אמר רב שמעון מלקיש, הרבה מקראות שראויים לשרוף, כן? לכאורה שבפשטות אתה אומר למה זה כתוב בתורה, וזה נחשב מיותר או גנאי לצרף את זה עם התורה הקדושה, אבל דע לך, חז ושלום, אין גופי תורה. אפשר ללמוד עניינים גדולים, והגמרא נותנת כמה דוגמאות. כתוב בפרשת דברים, קראנו את זה לפני 4 שבתות, והאבים היושבים וחצרים מהתזה, כפתורים היוצאים מכפתור, מהי נפקא לן מינה? מה יוצא לנו מהזה שאין זה המקום של הכפתורים, אלא הם ישבו בהתחלה האבים, והכפתורים גירשו את האבים, ישבו מקומם, אלא יש כאן איזה חשבון הלכתי, מדעש באבי מלך לאברהם, שעשו ברית ביניהם, אם תשקור לי ולניני ולנכדי, ועדיין לא נגמר הדורות שחלו את השבועה וצריך לשמור אותם, וישראל לא יכולים לכבוש את ארצם של הפלישתים. אמר הקדוש ברוך הוא, לי תכפתורים שהם לא מבני פלישתים, יכבשו, ליסקו, מאבים, יוציאו את ארץ הפלישתים מידי הפלישתים, נו, ועכשיו לנו מותר להילחם עם האבים, הם לא בני ברית שלנו שלא מחויבים, ולאיתו ישראל לפקו את הארץ מתוך ידם. כן? אז אם כן, או, אבל מה יסבור רבי, למה שאל רבי אלישע? כי שהוא חשב שבאמת אבים הם בני פלישתים. כך אומר רש"י. כן, אותו דבר עם בני הכפתורים, שהם מבני עשיו. כזה בדבר אתה אומר, כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי הוא נלחם במלך מואב, ויקח את כל ארצו. הרי גם כן אסור לנו להילחם נגד עמון ומואב, אז, אבל עמון ומואב תיארו בסיחון, סיחון כבש מהם, ואנחנו לקחנו מסיחון. מאי נפקא להנמינא? כיוון דאמר לו הקדוש ברוך הוא ישראל, אל תצר את מואב. אמר הקדוש ברוך הוא, ליתה סיחון וליפוג, יבוא סיחון ויוציא, יכבוש את הארץ ממואב, וליתו וליפקו, יבואו ישראל ויכבשו, והיינו מעד אמר רב פאפה, עמון ומואב, תיארו בסיחון. מואב נכבשה על ידי סיחון, ואז ממילא אנחנו יכולים, אנחנו יכולים לבוא ולכבוש את המקום, אין לנו בעיה. נראה כאן רק הלכה ואנחנו נסיים. כן, מה השעה כבר? עוד שתי דקות. כן, הלכה. או, אתמול נדמה לי למדנו הלכה אחת. כן, נון זין. לא, זה למדנו. נון חק. דבר מאכל להיכר. שני בני אדם הסועדים על שולחן אחד, מותר להם לכל אחד מחלי בשר ואחר מחלי חלב, אם הם מניחים ביניהם כיכר לחם להיכר. באמת דברים אמורים כשאין אוכלים מהלחם בסעודה? זה לחם שמונח, איך אומרים? לסימן. אולם אם אחד מהסועדים אוכל מהכיכר ומונח ביניהם, אין הכיכר נחשב להיכר של שינוי. שהרגילות היא שהלחם שאוכלים מונח על השולחן משעת אכילה, ואין זה היכר של שינוי. וכמובן שניהם אסור לאכול מהפת, כי אסור לאכול מלחם אחד, גם מחלי חלב, גם מחלי בשר. כיכר לחם שלם, יש פוסקים שכתבו שאין הלחם של השולחן מועיל להיכר, אלא אם כן הוא שלם, לחם שלם. אולם אם יניחו כיכר לחם שאינו שלם, אין זה מועיל להיכר של שינוי. שדרך השולחן תמיד שיש לחם, גם אם לא אוכלים, אכלו קצת קודם, וזה לא מעיד על שינוי גבוה אופן של עמוך לפוסת הלך בסעודתם, וביום לשולחן כשם היכר, אין זה מועיל. צריך היכר של שינוי, ואין בזה כל שינוי. אומר עוד הלכה, שני שולחנות, בשר וחלב על השולחן. מה שנדבר שאסור לשני בני אדם לסעוד זה עם זה, האחד מחלי בשר ואחד מחלי חלב, היינו באופן שהם יושבים סועדים על שולחן אחד. אולם אם אינם יושבים סועדים על שולחן אחד, כמו במסעדה, שיש לכל אחד שולחן, אחד מהם יושב בשולחן זה, השני יושב בשולחן אחר, אף על פי שאינם רחוקים זה מזה, מותר, כמו שמצינו שאכילה על שולחן אחת מותרת על ידי היכר מפה. כמובן לילה, שוודאי אכילה על שתי שולחנות מותרות. אומר כאן בקו זין הערה, מקום שדרך הסועדים לאכול כל אחד השולחן לפני עצמו, והם יושבים סמוך זה לזה, כמו במטוס או ברכבת שיש לך קורסאות ויש שולחן לפניו ואפשר לאכול שם, יש לשאול האם גם באופן זה מותר לאכול אחד מחלי חלב שני מחלי בשר, כיוון שהם סועדים על שני שולחנות, או כיוון שכך הוא הדרך אין להתיראין בכנסת הגדולה. נראה כשולחן אחד, אומר מי הקריבו את שני השולחנות זה לזה, באופן שהכל נראה כשולחן אחד, כמו שמצוי במקום שיש הרבה סועדים, אף על פי שכל אחד מיושב סדר על שולחן אחר. הרי זה נחשב כמו שסועדים על שולחן אחד, כי חיברו אותם, ואסור להם לאכול כשאחד מהם אוכל מחלה בשר, השני יאכל חלב, זה גם כן אסור. כן, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.